לא שלחתי את הנושא, אני רוצה לדבר קצת על לימוד תורה, תורה ולימוד תורה, לכבוד חג שבועות, אני חושב שזה היה הזמן הנכון, אבל אני אתחיל אולי זאת לא ההתחלה בדיוק, אבל כיוון שלג בעומר זה עוד שבוע, אגב, לג בעומר, מתי יוצא? זה רביעי בערב או חמישי בערב? אור לחמישי?
כן.
אז זה בסדר, אז חמישי הבא יהיה לנו שיעור.
אור לרביעי?
לג
יוצא בחמישי בערב. לג יוצא בספרים.
אז זה אור לחמישי.
רביעי בערב זה אור לחמישי.
אור ליהודה לתקים את החמץ.
רביעי זה למד ב'.
אור לחמישי.
אור לחמישי.
אז למדות יהיו...
אז אנחנו נעשה שיעור כרגיל בכלל.
למה לביאים זה היה יוצא לגבור? אנשים
למדורות וזה, חלק לא יבואו, חלק כן יבואו. לא יודע, מבחינתי אפשר, אני לא הולך למדורות, זה לא... מה?
אגב, יש...
אתה בטח נוסע למירון. אתה בטח נוסע למירון.
אתה רואית את האדמו"ר שמדליק שם את המדורה?
יש קריאה אבל לשתף מדורות ביחד. א', כדי לאחד את החברים,
לבין מותה. פחות נזק לאוזון.
אין מגרשים ריקים.
יש כזה מלחג אצל היהודים שהם גונבים קרשים מקבלנים ערבים.
דווקא מקבלנים
ערבים. יש איזה הצדקה. מצווה כפולה. מה? מצווה כפולה.
יש איזה הצדקה לסיפור הזה של מה שקורה שם למירון, הטירוף המוחלט הזה?
קצת אני אדבר על זה, אבל...
זה נראה כמו מפגש לעבודת אלילים משותפת.
פחות או יותר, ככה התחושה, למרות שאתה יודע, זה רק תחושה, לא באמת עבודת אלילים, אבל התחושה באמת, יש פה משהו פגני, יש פה משהו בעייתי בעיניי. היום זה כבר הפך לעניין פוליטי, זאת אומרת, מי שמדליק את המדורה הזו גדול האדמו"רים, זאת אומרת, יש מלחמות כזה, זה הכל כל כך מצחיק, כל השטויות האלה. טוב, בכל אופן, זה מידע קדום דרך אגב, זאת אומרת, זה כבר במאה ה-16, 17 זה כבר היה. זאת אומרת, זה דבר ישן. היה קצת בצפת, זה היה בשמעון בר יוחאי, אני חושב שזה בהתחלה היה בצפת, ואז עבר לה בשמעון בר יוחאי. טוב, אז כמו שאמרתי, אני רוצה להתחיל היום, אנחנו מתחילים את הנושא של תורה ולימוד תורה, אבל אני אדבר היום קצת על נסתר ונגלה. שזה תת סעיף, אבל לכבוד ל"ג בעומר, אז אני אעסוק קצת בעניין הזה, ונטפל ביחס, בניסתר לנגלה, ביחס לל"ג בעומר. זאת אומרת, איך ל"ג בעומר עצמו מבטא את היחס בין שני הדברים האלה. יכול להיות שבאחת השנים אי פעם דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר, אני מקווה שגם אתם לא זוכרים, אני לא זוכר, אני כבר לא יודע, אולי כן, אולי לא. טוב, אני אתן קצת הקדמה. מקובל ככה לחשוב, למרות שלא לגמרי ברור מה המקור של העניין, שיש ארבעה מישורי התייחסות לתורה, פרדס, כן, פשט רמז דרש לסוד. המקור הזה לא ברור. זאת אומרת, אני קצת פעם ניסיתי לחפש, יש לי איזה חבר שכתב על זה משהו, הביא שם כמה דברים, אבל לא לגמרי ברור מה המקור לעניין הזה, אבל די ברור שיש איזה שהם מישורים... מישורי התייחסות מקבילים לתורה, בנסתר ובנגלה. נעזוב כרגע את הדרש ואת הרמז. הרמז בכלל לא ברור מה הוא עושה שם. זאת אומרת, יכול להיות שהרמז סתם נכנס. זה לא באמת משהו שמתיימר להיות פרשנות. קצת משחקים כאלה. אבל אני מדבר כרגע על נסתר ונגלה. אז שני המישורים האלה להתייחס בעצם מניחים שכשאנחנו קוראים פסוק או פרשה בתורה, אז אפשר להתייחס אליו בשני מישורים במקביל. כל אחד מהם עומד לעצמו, אפשר לקרוא אותו ברמת הפשט ואפשר לקרוא אותו ברמת הנסתר. ואז קוראים שם דברים אחרים לגמרי, זאת אומרת עניינים שקשורים למקומות גבוהים. זה כשלעצמו קיומם של המישורים המקבילים האלה גם מעורר כמה בעיות, שגם עליהן אני חושב שדיברתי גם בלי קשר למסתר ונגלה, כי בעצם, כמו שהרמב״ם נגיד בשורש השני כותב לגבי היחס בין פשט לדרש, אז הרמב״ם טוען שהדרש הוא לא פירוש לתורה. אומרת, בניגוד הרמב"ן, הרמב"ן אומר 70 פנים לתורה, יש פשט ויש דרש, והכל פרשנויות לאותו פסוק. יש רואי פרשנות שונים. אבל הרמב"ם טוען שאין מקרא יוצא, מה שכתוב בגמרא, שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, פשטא דקרא ומאי קאי, מה שהגמרא שואלת, מה שראית הרבה פעמים, הוא אומר, פשטא דקרא ומאי קאי מופיע פעם אחת, לדעתי, אולי פעמיים. אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הרמב"ם טוען, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הפירוש הוא שרק הפשט הוא הפירוש של המקרא. זאת אומרת שהדרש הוא לא פירוש למקרא. בדרך כלל מבינים, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה יצאת הפירוש על דרך הדרש, זה לא אומר שאין פירוש על דרך הפשט. הפשט גם הוא נשאר. זאת אומרת, זה שפירשת באופן מדרשי, לא אומר שהפשט נעקר. המדרש נוסף לפשט. הרמב״ם קורא את זה אחרת. הרמב״ם אומר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה רק הפשט הוא פירוש. הדרש הוא לא פירוש. אני אתן לכם דוגמה, משעשעת במיוחד, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר. המחסכינו, כשהוא מדבר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז הוא אומר, הרי החז"ל מרחיבים או מוסיפים איסור להכשיל בעבירה ולתת עצה רעה, עצה שאינה הוגנת. זה גם לפני עיוור תיתן מכשול. אז מחסכין דן ומסקנתו, עד כמה שאני זוכר, היא שאין איסור להכשיל עיוור בדרך. טוב, לפני עיוור תיתן מכשול. לא, אין איסור. האיסור הוא רק לתת עצה רעה ולהכשיל בעבירה. ואתה מחס חילוך מבין שכשאנחנו דורשים פסוק, עוד פעם, לא יודע עד כמה זה דרש, אבל נגיד לצורך הדיון, כשאנחנו דורשים פסוק, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהדרש זה פירוש הפסוק. אנחנו עקרנו את הפשט, החלפנו את הפשט. זאת אומרת, מחס חילוך מניח כמו הרמב״ם, אבל הפוך. גם הוא מסכים שיש רק פירוש אחד לפסוק, רק הוא טוען שברגע שאמרנו את הדרש, אז עכשיו התחדש שהדרש הוא הפירוש. הדרש הוציא מהפשט. אז עכשיו הפשט הוא כבר לא פירוש.
אז מה עושה אם אין מקרא יוצא מדי פשוטו? אין מקרא.
אין לי מושג. אולי אין מקרא יוצא מדי פשוטו זה ברמת הרעיון, כן, מה שאומרים על עין תחת עין ממון. עין תחת עין ממון, יש כאלה שרוצים לטעון, אנחנו לומדים הרי תחת, גזירה שווה שזה ממון ולא מוציאים את העין. אז המפרשים שואלים שם, אז למה התורה כותבת עין תחת עין? שתכתוב ממון תחת עין. אז אומרים שהתורה כותבת עין תחת עין כדי ללמד את הרעיון. בעצם היה, הרעיון היה שהיה ראוי להוציא ממנו את העין, אבל למעשה, מבחינת הלכתית, לוקחים ממנו רק כסף. בסדר? אז אתה יכול להגיד, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה, אתה לא מתעלם מהפשט. אבל במישור ההלכתי אומר, אבל אתה צריך לתקן מתעלם ממנו. רעיונות, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בהלכה רק הדרש עובד. אגב, צריך לבדוק, אני לא בדקתי, צריך לראות את המופעים השונים בגמרא, באין מקרא יוצא מדי פשוטו, האם באמת הם יכולים להתפרש באופן כזה, באמת אני לא זוכר כרגע. אז זו תפיסה לא אפשרית, זה פשוט לא נכון, אין דבר כזה, זה ברור שכשכתוב לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז אסור לתת מכשול לפני עיוור, חוץ מזה, חזר מרחיבים את זה. שמה עיוור כל דבר
משהו עיוור.
מה?
שם להשיא לאדם
יצא שאינה
הגנת, זה באמת לפני עיוור,
זאת הרחבה של הרעיון שאתה מכשיל עיוור, זה עיוורון מסוג שונה, כן? לכן זה ברור, זה לא בא להחליף את הפשט, זה בא להוסיף על הפשט. כן, יש דברים מפורשים, יש ביד רמה למשל בפרק שני של בבא בתרא, הוא מביא מלפני עיוור מקור לאיסור להזיק, כן, השיעור פתיחה של בבא קמא בישיבות. מאיפה האיסור להזיק? זה יש תמיד השיעור פתיחה. היד רמה, אומר, המקור, לפני עיוור, תיתן מכשול. למה זה עודד מכשול לפני עיוור? כי אתה מזיק לו. זאת אומרת, הוא נופל, הוא נפגע, הוא נכבל. אז מילה רואים שאסור להזיק. אז ברור שהוא תפס את הפסוק כפשוטו, לא רק במובן של עצה שאינה הוגנת וכו'. לא, זה לא צריך אותו בשביל זה, זה ברור. בכל אופן, המשמעות של העניין היא בעצם שלפי הרמב״ם, חסרים לך לכיוון ההפוך, עוד פעם, להיות אמין להתייחס לזה. ההנחה היא שיש רק פירוש אחד. אם אני הולך עכשיו למישור של היחד בין הפשט לבין הסוד, אז גם שם בעצם אתה עכשיו צריך להחליט מיהו הפירוש הנכון. אתה לא יכול לקבל שני פירושים. הרמב״ם טוען שלכל פסוק יש רק פירוש אחד. עכשיו, הרמב״ם זה לא כל כך קושייה, כי הוא עם סוד כנראה לא היה בידידות רבה, לא הכיר לפחות. זאת אומרת, אז כמו שיש את כל האגדות האלה, ומכירים את זה בנס, בכף החיים מביא, יש איזה, שהרמב״ם פגש בסוף ימיו את הזקן אחד שגילה לו את כל הסודות, ואז הוא התחרט על כל מה שהוא אמר, והוא חזר בתשובה, וכל מיני, כן, סיפורי מעשיות.
יש גם סיפורים שהוא התאסלם, יש כל מיני סיפורים
על הרמב״ם. על זה אפילו יש כל מיני דיונים, יש חוקרים שעסקו בזה קצת. בכל אופן, אז אז הרמב״ם לשיטתו, אולי גם במישור הסוד הוא יגיד אותו דבר. הוא בעצם יגיד, יש רק פירוש אחד, סוד אין בכלל, ודרש, זה לא פירוש. דרש זה הרחבה, דיברנו על זה. שדרש זה רק הרחבה של, של מה שכתוב בפסוק, וזה לא חשיפה, זה לא פרשנות במובן שזה חושף את המשמעות של הפסוק. אבל הגישה המקובלת, כמו שהגישה של הרמב״ם, זה שאין מקרה יוצא מידי פשוטו, הפירוש הוא שגם הפשט הוא פירוש, וגם הדרש הוא פירוש, וגם הסוד הוא פירוש. זאת אומרת, יש הרבה 70 פנים לתורה, כמו שהוא כותב, וכולם הם פרשנויות. זאת אומרת, זה פרשנויות שעובדות במישורים מקבילים.
בכל פסוק יש את זה?
מה?
יש את זה בכל פסוק?
לא בידינו, אבל אני מניח שבתפיסה הקבלית אני משער שכתשאל מקובל, ודאי שהוא יגיד לך שכל פסוק צריך להיקרא גם במישור הזה. לא יודע אם הוא יודע לקרוא אותו במישור הזה, אבל זה כמו שאין לנו גם דרש על כל פסוק. בדרש אני אפילו לא בטוח שצריך לקרוא את כל פסוק, אבל אני חושב שבסוד ההיגיון אומר שכן, צריך לקרוא את כל התורה במישור הסוד, כי הכל שם אמור להתנהל, זה לא פתאום אתה לוקח פסוק ועושה ממנו סוד, מה? אלא כל הטקסט אמור להיקרא במישור הזה, ואמור להיקרא במישור הזה. או שאברהם ושרה יהיו אברהם ושרה, או שהם חוכמה ובינה. אז אם הם חוכמה ובינה, אז כל מה שכתוב על אברהם ושרה בעצם כתוב על חוכמה ובינה. זה לא דרשה מקומית. דרשה מקומית היא לא מתעסקת בפרשה, היא מתעסקת בפסוק, באות מיותרת, במילה, משהו כזה. אז אתה יכול להגיד, לא חייבים שיהיה דרשה על כל אות ועל כל מילה בתורה. לא חייב, לא יודע, אולי היה ונאבד לנו, אבל לא חייב להיות. אבל בסוד, באופן הפשוט, זה באמת, זה אמורה להיות קריאה רציפה במקביל. של כל, של כל העניין.
יש איזה גאון מבינה שאומר, הלכה עוקרת מקרא, והיא מתאפרת כחומר חותם. הרב מנשה מאיליה, התלמיד שלו, אומר משהו על זה.
משניות.
אז כאילו, משמע מהם שהדרש עוקר את הפשט, לא שהם חיים ביחד.
אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, לא שמה שהוא אומר לא נכון, זה לא מה שהוא אומר. אלא מה שהוא רוצה לומר, אני חושב, שהלכה עוקרת מקרא, הכוונה שאתה יכול לפרש את המקרא נגד פשוטו. אבל זה לא אומר שפשוטו הוא לא פירוש. אלא אל תקשה על הדרש שהוא נסתר ממה שכתוב בפסוק. זה לא קושיה, הלכה עוקרת מקרא. מבין? זה משהו אחר. אתה הרבה פעמים אומר, רגע, עין תחתיים, אתה אומר לי ממון. אבל כתוב עין תחתיים. איך אתה יכול לפרש ממון? תורה לא כותבת כך. אומר, הלכה עוקרת מקרא. אבל זה לא אומר שעין תחתיים בפשט לא נשאר גם הוא פירוש. רק אל תקשה על הדרש. אני חושב שזה הכוונה. היה לי איזה פעם ויכוח עם אינשקי, כבר לפני הרבה שנים, על הגר"א, על הגר"א הזה, בין היתר. כי הוא טען, הרי הגר"א אומר אותו דבר על משניות. כשעושים מוקימתא למשנה, זה אומר גם המשנה מתהפכת כחומר חותם. וגם שם בעצם אתה הופך את המשנה ועושה מוקימתות, והיא מתפרשת גם במישור הפשט וגם במישור הדרש. ואגב, שם נדמה לי הוא כותב במפורש שזה גם וגם.
שבחיסון, כאילו
בשביל חיסון,
איך זה
הדברים
כאלה, זה גם...
או קימטה או דברים כאלה.
זה גם קוראים את זה בצורה הרגילה?
כן, גם בצורה הרגילה וגם בצורה המהופכת. זאת הטענה שלו, ואינשקי הטען בשיעור, אחרי זה מאמר או משהו כזה, שבעצם כשעושים מוקימטה, הגר"א טוען שחולקים על המשנה. המורים חולקים על המשנה בעצם. עושים מוקימטה בשביל, רק בשביל להסתדר עם הנוסח, מראית עין כזאת של להסתדר עם הנוסח, אבל... אבל הם בעצם מתכוונים לחלוק עליהם, הם לא טוענים שזה מה שהמשנה באמת אומרת. ואני חושב שמה שכתוב בהגרד בדיוק הפוך, בחומר חותם, שזה יהיה בחוכמת תורתנו שבעל פה, ככה הוא כותב. זה מגדולה, סליחה, מגדולת תורתנו שבעל פה. מה הגדולה בתורתנו שבעל פה? אם אתה מתעלל בה, אתה עושה מה שאתה רוצה, ואתה משחק משחקים. מגדולת תורתנו שבעל פה, הכוונה שהכל נכנס בה. גם זה נכנס בה וגם זה נכנס בה. איך היא מצליחה לכתוב בניסוח אחד כמה מישורי התייחסות שכולם יהיו נכונים? אז פה אני יכול להבין את ההתפעלות, איך מצליחים לעשות את זה. זה מה שהגר"א לא מתכוון לזה.
הייתי פעם תפארת ישראל שכותב שהחיסון נכסרה זה בשביל המנגינות.
מנגינות, כן. כן, ידוע. לא, יש שם כל מיני המצאות, כי זה באמת לכאורה, זה עסק, אני כתבתי פעם על הוקימתו, דיברתי פה גם, אני חושב שיש לזה הסבר פשוט, לא צריך להגיע לכל הסיפורים האלה. להוקימתות לפחות, בחיסור המחסרה זה כבר יותר עדין. בכל אופן, אז הטענה היא שיש מישורי התייחסות מקבילים, עכשיו אני מדבר רק על פשט וסוד, נעזור רגע את הדרש, יש מישורי התייחסות מקבילים ואפשר לקרוא את הדברים בשני המישורים. רק במאמר מוסגר, יש כמובן מבוכה, מחלוקת, לא יודע איך לקרוא לזה, בעיה עם המקור לדברים האלה, איפה זה יוצא. כשאתה קורא את הפסוקים כפשוטם, אתה רוצה מקור, זה הטקסט, אתה קורא אותו כמו שאתה קורא טקסטים, אתה יודע את השפה, אתה קורא אותה, אתה מפרש, אתה מתווכח מה הפירוש הנכון ומה לא, אבל זה מתנהל בכלים שאתה מפרש כל טקסט. אבל הסוד מניח שיש פה איזשהן משלים, מטאפורות או התייחסויות מושאלות כאלה או אחרות, ולזה צריך מקור. זאת אומרת, מי אמר לך שזה באמת בא להגיד את כל הדברים המטאפוריים האלה? אז השאלה אם זה ניתן מסיני, במינים אחרות. מה המקור לכל ההתייחסות הזאת? כמובן, הם ישאלו מקובלים, יגידו לכם שכן, באופן עקרוני. זה לא אומר שזה לא יתפתח. ברור שזה יתפתח לאורך הדורות, אבל גם התורה שבעל פה התפתחה. יש איזשהו גרעין שניתן מסיני, וסביבו יש פרשנות. כשאצל הארי הטענה היא שהיה לו איזה גילויים מלמעלה, אלה בדיוק דברים כאלה, שאולי הוסיפו לו עוד כל מיני עניינים. אז כמובן עולה השאלה שלו בשמיים היא וכל מיני עניינים כאלה, אבל הטענה היא שזה נמסר בסיני, ובעצם זה חלק מהתורה שבעל פה שנמסרה בסיני. שכמובן במישור הזה, תורה שבעל פה, הכוונה צורת התייחסות אחרת לתורה שבכתב. כי תורה שבעל פה, יש חלק שהוא הלכה למשה מסיני בכלל. זה סתם תורה שעוברת בעל פה, לא קשור לתורה שנבנה, תורה שבכתב. יש תורה שבעל פה שאומרת לנו פירושי מילים בתורה שבכתב, או איך מתייחסים לתורה שבכתב. זאת אומרת, זה תורה שבעל פה שאומרת משהו על התורה שבכתב. כי אומרת אותו בעל פה, זה לא כתוב בנוסח עצמו. אז הנסתר באופן עקרוני זה תורה שבעל פה במובן השני. זאת אומרת, זה צורת התייחסות לטקסט של התורה שבכתב, וזה ניתן מסיני ושל זה מסורת. אני אישית די מפקפק בעניין הזה. לא יודע, אין לי אמון גדול במסורות שעוברות באופן מאוד אזוטרי. דברים שעוברים באופן מאוד אזוטרי ואף אחד לא יודע אותם חוץ מזרם דקיק של אנשים, המון שיבושים יכולים ליפול שם. זה לא נראה כמו משהו. כל הזמן אומרים לנו שהחיזוק הכי גדול של המסורת שלנו זה שהיא עברה בחזית רחבה, מרב לתלמידו, שכולם למדו את זה. אז אני יכול להבין שיכול להיות לי איזשהו אמון בתהליך מסורתי כזה. אבל שם שזה איזשהו בסודי סודות, מרב לתלמיד, לא יודע. אני נוטה יותר לחשוב, לא, עוד פעם, באמת הבעת עמדה אישית, אין לי שום טענות מוחצות לא לפה ולא לשם. אני נוטה לחשוב שזה איזשהו סוג של אינטואיציות רוחניות. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם אינטואיציות רוחניות טובות, ואם באמת הם מצליחים ללכוד משהו שנראה נכון, אז זה נתפס, אז זה בעצם הסוד. עכשיו, השאלה כמובן איך להתייחס לדבר כזה, כי אם אני מתייחס לזה כך, אז ברור שההתייחסות יכולה להיות סלקטיבית. זאת אומרת, אם יש אינטואיציות רוחניות טובות או מועילות, אז אני אאמץ אותן, אבל אם לא, אז לא. זו לא תורה שניתנה מסיני שאני מחויב לה, אלא מה, זה יכול לעזור לי. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם איזושהי ראייה יותר עמוקה ממני, בתחומים האלה לפחות, של עולמות רוחניים, של מימדים רוחניים של המציאות, משהו כזה, ואפשר להיעזר במה שהם אמרו. יש גרשום שולם מביא בדברים בגו, הוא מביא שם איזה קטע מעגנון. שעגנון כותב בספר המעשים, לא זוכר כבר איזה הולך שם, איזה מישהו, איזה מיסטיקן כלשהו, לא יודע בדיוק מה, כשהוא פגש איזה בן אדם, שכל מה שהוא אמר היה נשמע לו מוכר, למספר. כל מה שהוא אמר היה נשמע לו מוכר, וגרשום שולם טוען שההגדרה של מיסטיקן בעל ערך, מיסטיקן ברמה, הרי מיסטיקן חוצב את התובנות שלו מהעולם הסובייקטיבי שלו, מהעולם החווייתי, מהעולם המושגים שהוא מפתח או משהו כזה. אבל אם אתה מדבר ואף אחד בכלל לא מוצא שם שום נגיעה אליו, הוא לא מבין מה אתה רוצה, זה שפה משלך, רעיונות משלך, זה לא אומר לי כלום, לא נראה לי, לא מדבר אליי, אני לא מוצא את זה בתוכי, אז אין לך ערך. אתה מיסטיקן חסר ערך. הוא היה הכל נכון, אבל זה לא אומר שום דבר אחד. המיסטיקנים המשמעותיים זה אותם אלה שאחרי שהם חוצבים את הדברים מהאישיות הסובייקטיבית שלהם, אנשים מסביב מבינים שיש פה משהו. מבינים שהם לכדו משהו אמיתי. אז אולי אני לא רואה את זה, אבל אחרי שזה נאמר לי, אני מבין שיש פה משהו. אני חושב שזה המשמעות של אינטואיציה רוחנית. את המקובלים שתפסו איזשהו עולם מושגי מסוים והציגו את הכל במונחי העולם המושגי הזה, העובדה שזה נקלט, העובדה שיש לא מעט אנשים שרואים בזה משהו שחושף עוד תובנות או עוד מבטים מעניינים או עמוקים על המציאות, על התורה או מה שלא יהיה, זה אינדיקציה לזה שהם כנראה תפסו משהו אמיתי. אגב, יש פה באמת, עוד פעם, חוקרים עובדים על השפעות, אבל אני לא יודע עד כמה באמת יודעים את ההשפעות, לא בדעתי את זה לעומק, אבל יש הקבלות מאוד מעניינות בין תורות מיסטיות בכל רחבי העולם, מכל מיני סוגים, תמיד כמובן, כמעט תמיד, דואליות כאלה של זכר ונקבה, אין ויינג, וכל החסד ודין, וכל הדואליזם הזה מופיע כמעט בכל משנה מיסטית. זאת אומרת, יש כמה דברים שהם כנראה באמת אנשים שיש להם איזושהי תפיסה מיסטית חזקה, הם תופסים איזה שהם מימדים של המציאות, ואפשר להשתכנע שזה באמת נכון. אגב, זה אחד הדברים שבאמת נפל לי איזשהו אסימון כשעסקתי ככה כמה שנים בעניינים האלה, שזה חבר שעוסק בזה כבר הרבה שנים, אז למדתי איתו כמה שנים, ובאיזשהו שלב אתה מתחיל לקבל תחושה, כי הרי זה מדבר על אוסף של מושגים, שאתה לא יודע מה עושים, לא סתם, זה אמור להיות איזה מתמטיקה כזאת. אתה אומר, אוקיי, זה פה, והוא הולך לשם, ואם הוא מתחבר מפה, אז הוא יוצא שם, אתה יכול לבנות איזשהו גיאומטריה או מתמטיקה כזאת, שלא אומרת לך כלום. זאת אומרת, אתה משחק עם מושגים, אתה לא... אבל מתברר שבסופו של דבר זה מתחיל להגיד לך משהו. זה מתחיל להגיד לך משהו, ואתה פתאום גם מקבל איזושהי תחושה מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, זה נורא מוזר, זה מדבר איתך על פרצופים ועולמות ואצילויות, איך אמור להיות לי תחושה מה נכון ומה לא נכון, איך בכלל זה אמור להגיד לי משהו, העובדה שזה אומר לי משהו, צריך איזה אלוקה, כן, זה כמובן מתקשר באיזושהי צורה גם לעולם שלנו, יש איזה...
אין לך משהו לחיי המעשה כאילו?
אין לך חיי המעשה, אבל לצורת ההסתכלות על העולם.
כל התורים האלה נראים לי כמו מה שאב אומר, מילון סיני סיני, זאת אומרת, מדברים על מושגים שבעצם... מוסברים על ידי מושגים שגם אותם
זה אני אומר, אבל הדבר המפתיע...
מה זה מושג זה ספרות ו...
הדבר המפתיע בתהליך הזה, זה מה שאני אומר, לכאורה זה מה שהיה צריך להיות. אבל הדבר המפתיע בתהליך הזה, שאחרי שאתה נכנס לתוך המתמטיקה הזאת, אתה פתאום מתחיל לקבל תחושות מה זה אומר, והאם זה נכון, ואיך עושים את זה נכון, ואיך עושים את זה לא נכון, ומתברר שבעצם, וזה מה שזה, אני ממשיך את מה שאמרתי קודם, מתברר שמי שבנה את השפה הזאת, את מערכת המושגים הזאת, כנראה באמת עלה על משהו שיש בו ממש, משהו אמיתי. הוא לא סתם המציא שפה ומעכשיו מתחילים לשחק משחקים שלא קשורים לאף אחד ולשום צורה. אני יכול לבנות איזו שפה של טולקין כזאת, איזו שפה שהוא המציא, אין שום קשר. אתה יכול לחיות בתוך העולם שלו מכאן ועד גיל 120. יש לו הכל שם, מושגים ושפה וסוגי אנשים וארצות ועולמות ותיאוריות בריאה ותיאולוגיה. אין, כל מה שיש אצלנו יש גם אצלו. יצירה מאוד מרשימה במובן הזה. אבל זה לא לכאורה, זה כמובן אומר לנו, כי זה כן קשור לעולם של בני אדם, יצר את זה בן אדם. אבל אני רק מביא את זה כדוגמה, בעולם של הקבלה לא היה אמור בכלל להיות דבר כזה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד את הכללים ולשרק את המשחק. זאת אומרת, לדעת מה הולך עם מה ואיך בדיוק דברים טובים, מבנים כאלה, מנותקים וכו'. אבל באיזשהו מקום פתאום אתה מקבל איזושהי תחושה של נכון ולא נכון. אתה פתאום מבין שזה תורם לך משהו מאיך אתה מסתכל על דברים. אני לא אומר שכל פרט, לפחות אצלי, זה ממש לא כל פרט. אבל כן, צורות החשיבה הכלליות או צורות ההתייחסות, בהחלט אני חושב שהן לוכדות משהו אמיתי. זה לא סתם הזיות של איזה משוגע אחד שהחליט לדבר באיזושהי שפה שהוא ימציא. אגב, אותו דבר אפשר גם, דיברתי כבר, אני חושב, יותר מפעם אחת על הפסיכואנליזה של פרויד. כן, שזה כמובן הכל שטויות, אבל שום קשר למציאות, אוסף הזיות פרוידיאניות, זה בעצמו הזיה פרוידיאנית, כל הפסיכואנליזה, אבל זה הזיה גאונית, זה הזיה גאונית כי לפני מה שהוא עשה, כשאתה היית רוצה לעסוק בפסיכולוגיה, לא הייתה לך שפה לעשות את זה, לא הייתה מערכת מושגית, איך אתה מתחיל לטפל באופן שיטתי, בהתנהגויות של בני אדם, בתכונות של בני אדם, או בתגובות של בני אדם. מה אתה עושה? מה אתה אומר? איך מתחילים לפתח פסיכולוגיה? אתה חייב שפה בשביל זה. אתה חייב איזושהי מערכת מושגית. עכשיו, יכול להיות שמערכת המושגית הזאת היא מונפצת, אני לא יודע מאיפה. שום קשר בינה לבין המציאות. אבל בתוך המערכת המושגית הזאת, אתה יכול להתחיל לנסח טענות, להעמיד אותן במבחן עובדתי, לבדוק, זה כן נכון, זה לא נכון. אפשר לשלול גם את הטענות, אבל עדיין יש פה את מה לשלול. זאת אומרת, אתה חייב שפה גם כדי לשלול דברים, ואז אתה יכול להתחיל לשפר קצת את הדברים ולשנות, ולכן אני חושב שלמרות שזה אין לזה שום ערך מדעי, יש לזה ערך, אני קורא לזה אינטלקטואלי, יש לזה איזושהי תרומה עקיפה, גם אם פעם הפסיכולוגיה תהיה מדע. אז אני חושב שלפרויד יש תרומה לעניין הזה, למרות שמה שהוא עשה אין לו קשר גדול למדע. הוא המציא איזושהי מערכת מושגית שהיא כנראה לא לגמרי מנותקת. זאת אומרת, משהו כנראה יש במערכת המושגית שהוא המציא, למרות שהיא באמת מומצאת. זאת אומרת, אין אינדיקציות אמפיריות לכל המושגים שהוא משתמש בהם. הוא מתאר מקרים בודדים, זה מה שקוראים היום מחקר איכותני, הוא לא עשה מחקרים סטטיסטיים. ככה מקרה שהוא טיפל בו, בן אדם עשה ככה, ואז הוא שאל אותו, תגיד, היה לך ככה, והתברר שהחלום באמת סימל, אולי, משהו שבאמת הוא עבר, ואז הוא הסיק שהדבר הזה בחלום מסמל את זה. הוא לא יודע בדיוק, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יכול להיות שסתם קלט, אז שאתה לא עושה סטטיסטיקה, אתה לא באמת יכול לקבוע דבר כזה. היום חוזרים למחקר האיכותני, אחרי שהתייאשו לנסות לעשות מזה מדע. אז... אבל עדיין אני אומר שלמרות שזה לא תקף מדעית, כן, המצאת השפה היא דבר מאוד משמעותי. ובמובן הזה אני חושב שזה דומה קצת לעניין הזה של שפת המסתר. להתחייב לזה שבאמת כל הפרצופים וכל הפרטים שיש שם הם באמת קיימים באיזשהו מובן, אני לא יודע אפילו מה זה קיים בהקשר הזה, אבל קיימים באיזשהו מובן. אני ממש לא מחויב, לא הכרחי בכלל. אבל זה כן תופס איזה שהם מבנים כלליים שאני חושב שהם נותנים הסתכלות מעניינת על, על המציאות. אז אם אני חוזר אלינו, בעצם הטענה שלי זה שזה לא חייב להיות שיש איזושהי מסורת שעוברת בעל פה שמעבירה אלינו את הנסתר. לא, ככה מנסים להגיד את זה כדי, הרי למה אומרים את זה? כי אחרת איך ישכנעו אותך להתייחס לזה? כי זה מותק לגמרי, אנחנו מושגית שבכלל לא. למה שנתייחס לזה? לא, זה ניתן מסיני, אז זה ברור שזה נכון, ואתה חייב ללמוד את זה ולהבין את זה ולהתחבר לזה ולנהוג על פי זה וכו' וכו'. ואני טוען שלא צריך את התזה שזה ניתן מסיני כדי שאני אתייחס לזה ברצינות. זאת אומרת, גם אינטואיציות רוחניות של אנשים ראייה עמוקה, גם לזה אני מתייחס ברצינות. נכון שאני לא רואה בזה מקור סמכות, יש לזה משקל. אם בן אדם אמר, ואני מאמין שיש לו איזושהי יכולת תפיסה מיסטית או רוחנית, אז אני אתן משקל כלשהו למה שהוא אמר, וזה לא עניין של סמכות, זאת אומרת, אם אני החליט שאני לא נראה לי, אז לא, זה לא קורה שום דבר. אבל עדיין, אני חושב שזה מספיק טוב בשביל שיהיה לזה ערך בדברים האלה. לא צריך, זה כמו בגמרא, שבשביל לתת לגמרא סמכות, אז ממציאים שלכולם שם היה רוח הקודש, והכל בעצם ניתן למשה מסיני, וזה מסורת תורה שבעל פה, לא מיני ולא מקצתי, ברור שהגמרא ברובה זה יצירה של חכמי הגמרא, המוראים, תנאים והמוראים. אבל זה לא אומר שאין איזה ערך ושאין איזה תוקף. יש איזה ערך ויש איזה תוקף, כי ההנחה היא שהם כנראה לא היו מנותקים ממה שהם פרשו. עוד פעם, למרות שאני לא חושב שהם בהכרח צדקו בכל. אבל זה לא אומר שזה חסר ערך. אז את התוקף הפורמלי זה מקבל מזה שקיבלנו על עצמנו. אם זה סנהדרין, אז זה לא תסור. אבל לא צריך בשביל זה להניח שהם תמיד צודקים ושזה בא מסיני, זאת אומרת שזה הכל עבר מסיני. גם פה אני חושב שהניסיון לעגן את הדברים מביא ליצירת תיאוריה שזה בא מסיני. כי התחושה הייתה שבין זה אנשים לא התייחסו ברצינות. ואז מסבירים לך שלא, זה הכל ניתן מסיני וזה רוח הקודש והם לא טעו והם היו שרפי מעלה וכל מיני דברים מנסו בזה. ובעיניי זו תפיסה ילדותית, בגלל שזה לא נכון. אם תמציא לי המצאות זה לא יעזור לי שום דבר. וב' אני גם לא צריך את ההמצאות האלה, ילדים צריכים את ההמצאות האלה. ילד בשביל לעשות את הדבר הנכון צריך לקבל מכות אם הוא עושה את הדבר הלא נכון. ואדם מבוגר צריך להסביר לו שכך ראוי לעשות. אז גם פה אתה לא חייב להסביר לי שזה בטוח נכון, אתה יכול גם להגיד לי, תשמע, זה אנשים חכמים, יש לזה משקל. תתייחס בכבוד, אבל זה לא ניתן מסיני, הם יצרו את זה בעצמם. זה לא צריך את הביסוס הילדותי צריך לילדים. זה הנקודה. לכן, עוד פעם, לטעמי האישי, אני חושב שזה תחום שיש לו בהחלט ערך, לא חושב שהוא בא מסיני, לא חושב שיש לו תוקף מוחלט, כמו ההלכה נגיד, ממש לא. אבל כן, אני חושב שיש לזה ערך מעניין ללמוד את זה, זה מאיר כל מיני זוויות מעניינות. טוב, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה איך להתייחס לשני המישורים האלה. המישור של הנסתר והמישור של הנגלה. וכאן יש כמה אפשרויות. בכמה מקומות נראה שאנשים מתייחסים לזה כאילו שכל מילה שנאמרת במישור של הנגלה יש לה תואם במישור של הנסתר. כל מושג, כל עיקרון, כל, כל דבר. בסדר, הכל, אתה יכול לדבר את אותו דבר, וזה שתי שפות שהולכות לגמרי, לגמרי במקביל. ההקבלה הזאת יכולה לנבוע משני מכניזמים, לפחות. או אם היא קיימת, כן? או מכניזם אחד, שזה בעצם איזשהו תרגום. כל דבר שאתה מדבר בשפה של הנגלה, אפשר לתרגם אותו לשפה של הנסתר. מה שנקרא פה כוכב, שם נקרא מלאך. בסדר? אז כל מה שתגיד פה על כוכבים, אתה תגיד שם על מלאכים, כי בעצם זה כמו שתרגם משהו מעברית לאנגלית. אתה אומר, אודיו שלך הוא שונה לגמרי, אבל הוא אומר אותו דבר, רק תרגום. זה מכניזם אחד שיכול להסביר את המתאם שיש בין הנגלה לבין הנסתר. המכניזם השני הוא כמובן אומר, לא, אז אין תרגום, אבל יש איזשהו גורם שלישי שדואג לסינכרון, שזה הכל יהיה נכון במישור של הנגלה ובמישור של הנסתר. כמו למשל השעונים של לייבניץ, כבר הזכרתי אותו גם כן, שהוא אומר שכשיש שני שעונים שמראים כל הזמן את אותה שעה, אחד תלוי פה ואחד תלוי פה, מראים כל הזמן את אותה שעה, אתה שואל את עצמך איך נוצר המתאם ביניהם. אפשרות אחת זה ששעון אחד משפיע על השני, אפשרות שנייה זה שהשני משפיע על הראשון. אפשרות שלישית זה שיש איזשהו גורם שלישי שדואג לסנכרן את שני השעונים זה לזה. לא חייב להיות שיש איזשהו יחס סיבתי בין שני השעונים. בסדר? קורלציה אין פירושה בהכרח סיבתיות. אז הטענה גם פה שיכול להיות שאין איזשהו מתאם שכל מונח פה הוא בסך הכל תרגום של המונח שם ולהפך, כל עיקרון פה. אבל יש איזשהו יד מכוונת, כן? שדואגת לזה שמה שנכון בשיקולי הנגלה יהיה נכון גם בשיקולי הנסתר. למרות שאין מתאם אחד לאחד, אני עוד רגע אסביר למה, למה זה חשוב הדיון הזה, אבל אני רוצה לחדד את זה קצת יותר. יש, אני אביא דוגמה מהספר של גדל אש, גדל אש 4-3 שטטר. הוא, יש לו שם משחק שהוא אומר, נגיד שאתה, הוא מנסה להסביר מה זה, מה זה מערכת אקסיומטית. אז הוא אומר, אתה מתחיל עם, יש לך א' ב' של 3 אותיות. M, I ו-U. Okay? עכשיו, אתה יוצר שפה שיש בה שרשרות שמורכבות משלושת האותיות האלה. M, 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 I, I, U. זה מילה אחת. או M, I, M, I, U. מילה שנייה, לא משנה. יש מילים חוקיות ויש מילים לא חוקיות. איך אתה מגדיר את המילים החוקיות? אז אתה נותן אקסיומות וכללי גזירה. נגיד, אתה אומר שהמילה M, I היא מילה חוקית, ועכשיו אתה נותן, יש לו ארבעה כללים שם נדמה לי, שאומרים מה אתה יכול לעשות, איך אתה גוזר מילים אחרות מהמילה החוקית הזאת. נגיד אם יש לך מילה שמסתיימת ב-I, אז אתה יכול להוסיף את מה שיש לפני ה-I עוד פעם, לדוגמה. או אם יש לך מילה שיש בה שני U-ים, אתה יכול למחוק אותם. או יש, לא משנה, כל מיני כללים מהסוג הזה. ואז אתה לוקח את המילה הראשונה שאתה יודע שהיא מילה חוקית בשפה, ומשתמש בכללים כדי לייצר את המילים הנוספות. כל המילים שאתה יכול לייצר באופן כזה, כל המילים השמחות, מה שנקרא, אז הן מילים חוקיות, אוקיי? מילים שלא יכולות להתייצר באופן כזה, הן לא מילים, הן לא מילים חוקיות. זה ההגדרה שנותן לשפה. עכשיו, אני לא אכנס למשחקים שהוא עושה שם, זה משחק מעניין דווקא, אבל אני רוצה עכשיו לשאול, נגיד שיש איזשהו סט כזה של מילים, סופי או אין סופי, לא משנה, לצורך הדיון. אבל סט מסוים של מילים חוקיות מתוך כלל השרשראות של M-I ו-U בצורות שונות. אוקיי? Okay? האם אפשר לייצר את אותו סט עם, את אותו סט של מילים עם אוסף אחר של עקרונות? נגיד מילה ראשונית, אני אבחר מילה ראשונית אחרת, וכללי גזירה בכלל אחרים, שלא קשורים לכללי גזירה האלה, אבל מתברר שאם תעשה את, את המניפולציות, זאת אומרת, תיקח את המילה הראשונית, תפעיל עליה את הכללים, כל המילים שיצאו יהיו שייכים לקבוצה שיוצאת מהכללים שם, ולהפך. תהיה, השפות שנוצרות הן אותן שפות, כל מילה שהיא חוקית פה היא חוקית שם, מילה שלא חוקית פה היא לא חוקית שם. באופן עקרוני אין מניעה שזה יקרה, קשה מאוד לעשות את זה. אבל באופן עקרוני אין מילה שזה יקרה, איך קל לעשות את זה? אם הייתי רוצה לעשות את זה באופן קל, אז הייתי עושה פשוט, הייתי בונה מערכת כללים שאני יכול להוכיח שהיא שקולה למערכת הכללים הזאת. אם יש לי איזושהי הוכחה שמראה לי שמערכת הכללים הזאת שקולה למערכת הכללים הזאת, אז כמובן הוכחתי הכל, אז אין שום בעיה. נכון? אבל אם אני לא מצליח להראות שקילות במערכות הכללים, עדיין יכול להיות שאוסף המילים שמערכת הכללים הזאת יוצרת הוא אותו אוסף שמערכת הזאת יוצרת. אין הכרח שזה לא יהיה. אבל זה יכול לקרות. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? המתאם מהסוג הראשון, שהכללים האלה בעצם שקולים לכללים האלה, זה מה שאני קורא מתאם לוקלי, המתאם של אחד לאחד, כמו שאמרתי בין הנגלה והנסתר, כל מילה או מושג פה יש לה מקבילה שמה, ולאיפה, זה פשוט מיפוי, זה שפה אחרת. אז גם פה, הסט ההוא של הכללים, זה אותו סט של כללים כאן, אבל בשפה אחרת. אז זה ברור שזה יוצר את אותה שפה, אני יכול להוכיח שזה יוצר את אותה שפה. אוקיי? במערכת כללים אחרת לגמרי, גם אם זה יוצר את אותה שפה, אני לא יודע, צריך לשאול מתמטיקאים, אבל נדמה לי שאי אפשר יהיה להוכיח את זה. אם זה אינסופי, אינסופי אז תייצר אותה ותוכיח. אבל אם זה אינסופי, לא תצליח לייצר, להוכיח. אתה יכול להוכיח רק דרך השקילות בין המערכות הכללים. אתה לא יכול, עד שלא יצרת את כל אוסף המילים, לא תצליח להוכיח שיש שקילות בין שני הדברים. אבל עדיין, יכול להיות שיש שקילות, אתה לא תצליח להוכיח, אבל זה אותו סט של מילים. כל מילה שאתה מייצר פה, גם אתה מייצר שם. אז ההתאמה מהסוג השני היא לא התאמה לוקלית שכל כלל מקביל לכלל אחר, אבל תכלס יוצא שאוסף התוצאות הוא אותו אוסף. בוא נחזור רגע עכשיו לנגלה ולנסתר. יש אוסף של עקרונות שהם של החשיבה ההלכתית הנגלה. נדבר כרגע על פרשנות הלכתית לצורך הדיון, אוקיי? יש אוסף עקרונות אחר שהוא אוסף העקרונות של הנסתר. מושגים, עקרונות, שפה אחרת לגמרי. נגיד שאין מיפוי בין השפות. עיקרון מפה אין לו קאונטר פארט שמה ולהפך. אי אפשר להוכיח שקילות בין שתי מערכות העקרונות. אבל התוצרים, נגיד כל מה שחייבים או אסור לעשות הלכתית כתוצאה משיקולים של מסתר, זה אותו דבר כמו מה שיוצא משיקולים של נגלה. כמו עם המילים, כן? זאת אומרת, יש שקילות, למרות שאין מערכת החוקים שמחוללת את התוצרים האלה, לא שקולה למערכת החוקים ההיא. או אי אפשר להוכיח שקילות. זה יכול לקרות, זאת אומרת, אין בעיה. נגיד אם הקדוש ברוך הוא יצר את התורה או את העולם שלו באופן כזה, אז הוא יכול לייצר שתי שפות שהן לא שקולות זו לזו, ועדיין כל הלכה שתצא משיקולים של נסתר, תצא גם משיקולים של נגלה ולהפך. למרות שאתה לא תצליח למצוא מיפוי בין העיקרון בנגלה לעיקרון בנסתר. זה יכול לקרות, אבל אין שום בעיה. יש בעיה, זה קשה, אבל זה יכול לקרות, אין מניעה שאין שום בעיה. אלא אין מניעה שזה יקרה. קשה לייצר דבר כזה. למה אני אומר את זה? כי ביחס בין הנגלה לבין הנסתר, מתברר שההתאמה היא לא מושלמת. איפה אנחנו רואים שההתאמה היא לא מושלמת? באותם הלכות שנקראות גזירת הכתוב. הלכות שנקראות גזירת הכתוב זה בעצם הלכות שאין להן הסבר בנגלה, נכון? אבל ההנחה שלי, והרמב״ם, כן, כל מי שמניח את ההלכות האלה, שיש סיבה למה ההלכה הזאת קיימת, זה לא סתם הלכה שרירותית. אבל אנחנו לא מצליחים להסביר אותה במישור של הנגלה. אפילו שלמה המלך על שלושה או ארבעה דברים לא הצליח להסביר, חכם מכל אדם, אוקיי? מה זה אומר? אז בתרגום לכאן אני אגיד, יש איזה הסבר בנסתר ואין איזה הסבר בנגלה. אז בעצם יוצא שהמתאם בין הנסתר לבין הנגלה הוא לא מושלם. אם היית עושה את החשבון בנגלה, זאת לא הייתה יוצאת לך ההלכה הזאת. אבל בנסתר היא כן יוצאת, עובדה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות את זה. אז בנגלה קוראים לזה גזרת הכתוב. זה הכתוב יגיד לי, אני לא אצליח לגזור את ההלכה הזאת. הכתוב צריך להגיד לי את זה, אוקיי?
יש גם מחלוקות בין מקובלים
למחלוקים. נכון, כן, אברהם בהלכות תפילין, שהוא אומר שמה שצריך ללכת אחרי הנגלה ולא אחרי הנסתר, מקובלים אומרים שצריך ללכת אחרי הנסתר. זה ויכוח בסדר שני, כמו בית שמאי ובית הלל, שנחלקים האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין.
צריך בת קול.
אז בקיצור, ההתאמה הזאת היא לא מושלמת. מה זה אומר שההתאמה לא מושלמת? זאת הוכחה לזה שהמתאם בין הנגלה לבין הנסתר הוא לא לוקלי. נחזור רגע לשפות, לשתי השפות שהגדרתי קודם. אם יש מתאם בין מערכת הכללים הזאת למערכת הכללים הזאת, לא תהיה אף מילה שתהיה חוקית פה ולא תהיה חוקית פה, או להפך. כי הרי אני הוכחתי שקילות במערכות הכללים, זאת אומרת, כל מה שזה מייצר, גם זה מייצר, ולהפך. אז אם השקילות היא לוקלית, לא ייתכן שיש אי התאמה. ברגע שמופיעה אי התאמה, אז ברור שלא רק שהשקילות היא גלובלית, אלא היא כנראה גם לא מלאה. השקילות, מה שיוצא דומה, זה פשוט יוצא, לא בגלל שמערכת הכללים היא שקולה. אבל באמת זה מתפספס מדי פעם. כן, הדוגמה המתמטית לדבר הזה, זה כן, כשאנחנו עושים, נגיד, כשאנחנו עושים מיפוי בין מערכות צירים, נגיד, יש מערכת צירים קרטזית, X ו-Y, אוקיי? עכשיו אני מזיז אותה. בסדר? אז אם אני מזיז אותה, אז נגיד, X הופך להיות X פלוס A, Y הופך להיות Y פלוס B. אוקיי, משהו כזה. זה מיפוי חד-חד ערכי ועד, כן? כל נקודה פה, אני יכול להגיד לך מה היו הקורדינטות שלה במערכת השנייה. יש מיפוי בין שני התיאורים, חד-חד ערכי ועד. מה קורה במערכת פולארית? במעבר מערכת קרטזית למערכת פולארית, שלא מכיר, יש, נגיד,
במערכת... כן, אוקיי, יהיה לך סט נוסחאות יותר מסובך, אבל בטח שתהיה הקמה חד-חד ערכי, איך אפשר לעבוד?
ממש לא, ממש לא. כשיש נקודה על מערכת דו-מימדית,
בסדר? קח את הראשית.
בדיוק. בראשית זה נשבר. בראשית זה נשבר. בראשית R שווה ל-0 וכל תטא.
אוקיי.
הראשית מתמפה לקו שלם במערכת הפולארית. ל-R שווה 0 וכל התטות.
אוקיי.
כל הקו הזה מתמפה לראשית במערכת הקרטזית. זה לא חד-חד
ערכיבה. R שווה 0 ותטא שווה 30, ו-R שווה 0 ותטא שווה 60, זאת אותה נקודה.
זאת אותה נקודה. אז המיפוי, וזה מה שגורם אגב דפקטים טופולוגיים, יש פה, השתעשעתי עם זה לא מעט, בפוסט התעסקתי עם זה קצת. זה מאוד מעניין, כל מיני תופעות. יש שם דפקטים טופולוגיים, זה מרתק, המיפויים האלה שנשברים. המקומות האלה, הדפקטים הטופולוגיים האלה נוצרים באותם מקומות שההתאמה נשברת. וזה גזירות הכתוב. גזירת הכתוב זה דפקט טופולוגי בהתאמה בין הנגלה לבין המסתר. אגב, נס למשל, זה גם דפקט טופולוגי. ברמה הלוגית שלו. מה זה נס? הקדוש ברוך הוא מתערב בטבע ועושה נס. למה הוא עושה את זה? למה הוא לא עושה את זה תמיד לחילופין? כי בדרך כלל הטבע עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה. ויש מקומות שבהם זה לא עובד. הטבע לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא מקפיא אותו. הוא עובד במקומו. הוא נכנס לתוך העניין. מה זה אומר? שהשיקולים התיאולוגיים של הקדוש ברוך הוא, מה אמור לקרות פה, והשיקולים הפיזיקליים שקובעים את מה שאמור לקרות פה, אין ביניהם התאמה ברורה. כי אם הייתה התאמה בין כל שיקול תיאולוגי לשיקול פיזיקלי, או בין מערכת הפיזיקלית למערכת התיאולוגית, לא היה צורך בניסים, אף פעם. כשיש צורך בניסים, זה אומר שיש דפקט טופולוגי בהתאמה בין שתי המערכות האלה. אוקיי? תמיד, כשמשהו נשבר, כשיש משהו שלא מוסבר במערכת אחת, וכן מוסבר במערכת אחרת, זה אומר שיש דפקט בהתאמה ביניהם. זו תופעה מתמטית שיש לה המון השלכות מעניינות בקשרים טופולוגיים. בכל אופן, אז בעצם הטענה היא שהמושג גזירת הכתוב הוא ביטוי לעובדה שהמתאם בין הנגלה לבין הנסתר הוא לא, הוא לא לוקלי. זה לא שכל עיקרון פה או כל מושג פה יש לו תרגום לעיקרון או למושג שם, או אפילו לקומבינציה של עקרונות ומושגים שם. לא, אין מחויבות שתהיה התאמה כזאת. התוצר אמור להתאים. מה שיוצא להלכה שצריך או שאסור או שמותר לעשות, צריך גם לצאת פה, וכמובן למעט אותם מקרים שבהם ההתאמה הזאת נשברת. גזירות הכתוב, מה שנקרא. כן, אני חושב שההפוך לא אמור להיות קיים. זאת אומרת, מה שיוצא על פי הנגלה ולא, ואין לו הסבר בנסתר, אז אתה לא תעשה אותו. זה יהיה גזירת הכתוב הפוכה. בכל אופן, זה לגבי המתאמים. עכשיו, איך השפה הזאת בנויה? אז אני אתן רעיון אחד שאותו אני אנסה, סליחה, שאותו אני אנסה קצת לחדד. אחד הרעיונות הבסיסיים, אולי הבסיסי ביותר, בחשיבה הקבלית, זה הניגוד הזה בין חסד לדין. בשפה היומיומית שלנו, בשפת הנגלה, אז יש מוסר, יש משמעויות למה זה חסד ומה זה דין. חסד זה לעשות טוב עם האדם, כן, לגמול חסד וכו'. ודין זה מערכת הכללים, זאת אומרת, לנהוג על פי הדין. בעולם של הנסתר, חסד ודין, כן, צד ימין זה חסד וצד שמאל זה דין, דין זה פעולה על פי כללים, וחסד זה פעולה מחוץ לכללים, שחורגת מהכללים. זה בעצם, נדמה לי, ההגדרה של המושגים חסד ודין בעולם של הקבלה. כשההופעה של המושגים האלה בעולם של הנגלה, זה מקרה פרטי. בסדר? כשאתה נותן, נגיד שאתה לווה ממישהו, אז הדין אומר שאתה צריך להחזיר לפרוע את ההלוואה. למה? כי יש כלל, חוק, שאומר שאם לווית, אתה צריך להחזיר. כשאני נותן לו את זה, אני עושה פעולה שהיא על פי דין, זה לא חסד. ואם אני נותן צדקה לעני, לא חייב לו כלום. לא לוויתי ממנו, ולא, למה אני צריך לתת לו? לא חייב, אין דין שמחייב אותי. אני נותן לו את זה, אז זה חסד. במקרה של ההלכה יש דין שמחייב אותי, וזה דין של יורה דעה, לא של חושב משפט. אין לו זכות לקבל את זה ממני. בסדר, אז בעולם ההלכתי זה קצת שונה מאשר בעולם כללי, מוסרי או כללי. אבל לא משנה, אבל זה עדיין, ההיגיון הזה קיים גם שם. בסדר? אז פעולה על פי, פעולה של חסד, זאת פעולה שנעשית לא מכוח איזשהו כלל. אתה חורג מהכלל. אבל בהלכה, לא בהלכה, סליחה, בתורה, משתמשים באמת במושגים האלה במובן רחב יותר. נגיד, נדמה לי ששוכב עם אחותו, קוראים לזה חסד. חסד הוא ארוך שוכב עם אחותו, חסד הוא משהו, יש איזה פסוק. משהו כזה, לא זוכר כבר בדיוק לשון הפסוק. מה זה חסד?
עולם, כי עולם חסד ייבנה.
כן, מה זה חסד?
הדור הנכדים של אדם וחווה יכלו להיוולד בזכות חסד כזה.
איזה חסד? מה, הם לא היו אחים אדם וחווה?
לא. הנכדים של אדם וחווה יכלו להיוולד אך ורק בזכות הכלל הזה של החסד של שוכב עם אחותו.
למה?
כילדים.
אה, כילדים.
לא, בהקשר הזה מופיע פסוק, לכן אמרתי את הפסוק עולם חסד ייבנה, ולכן שוכב עם אחותו כחסד, זה מופיע באחד, לא זוכר.
אבל אני חושב שהמושג חסד בהקשר ההוא, זה יכול להיות נכון כהמשך, אבל למה באמת זה נקרא חסד? זה נקרא חסד בגלל שזאת פעולה שהיא מחוץ לכללים. שוכב עם אחותו זה משהו שהוא לא... לא, לא שזה אסור, זה מה שאני אומר, הכל אסור. כל האיסורים בתורה הם אסורים. כשאתה עושה איסור זה לא פעולה של חסד. אבל אני אומר, כשאתה עושה משהו שהוא מופרך בכללים האנושיים, זה הכוונה, לא במובן של אסור.
יש את חברו גם כן, זה גם אסור מצד גזל.
לא, זה מובן. זה מובן כשאתה עושה, זה יש לנו יצר, אנחנו מבינים איך זה קורה. יש איזה הסברים, לא במובן שזה מותר. אלא ממש שיש הסברים למה זה קורה, זה דבר שהוא מתאים לחוקים שמתנהל העולם, לא חוקי ההלכה, לא חוקי המותר והאסור, אלא החוקים ההגיוניים, איך מתנהל עולם. עכשיו, אדם שוכב עם אחותו, אתה רואה את זה כמשהו שהוא מופרך, זאת אומרת, זה משהו לא מובן במשמעות, לפי החוקים הרגילים, האנשים הרגילים, מה שקוראים לזה חסד. זאת אומרת, הביטוי של חסד בהקשר הזה, זה לא שאתה עושה חסד עם מישהו. התרגום אצל אדם וחווה, שמה זה באמת, אולי באמת אפילו מתרגם לחסד במובן הרגיל, כי אחרת לא הייתה אנושות. אבל המשמעות של הביטוי הזה, זה פעולה שלא על פי הכללים. נגיד, עבירה לשמה, במובן הזה גם שם, הייתה עבירה לשמה. כי רק ככה נוצרה אנושות. כמו, אגב, אותו דבר היה עם בנות לוט, כמובן. בנות לוט ששחרו עם אביהן, אז גם הם חשבו שהן בדיוק במצב הזה של הילדים של אדם וחווה. כי הם חשבו שהאנושות נכחדה, לא, אדם אין בארץ לעשות ממנו זרע, נכון? ככה תכתוב מפורש בפסוק. הם חשבו שהעולם כולו נכחד. עכשיו, אם הם לא ישכבו עם אביהם, אז לא, האנושות לא תישאר יותר, לא תהיה אנושות. ולכן הם עשו את זה. והגמרא רואה את זה כעבירה לשמה. הגמרא משבחת אותה מאוד על העניין הזה. זה קצת סותר את האינטואיציות שיש מהפסוקים, זה כתוב בגמרא, מפורש, וזה משבחים אותם. אז זה המושג של ללכת לא על פי הכללים ההגיוניים. לפעמים זה באמת נעשה לשם מטרה טובה, אבל זה לא בהכרח. אתה חורג מהכללים, לא משנה כרגע. זה המשמעות של חסד במובנו הרחב יותר. נגיד, בהקשר של חסידים ומתנגדים למשל, חסידים זה חסד. למה חסיד נקרא חסיד? חסיד עושה משהו שהוא מעבר לדין. לכן הוא נקרא חסיד, כי הוא עושה דברים שהם חסד, הם מעבר לדין. עכשיו, זה לא שאתה עושה חסד למישהו, בן אדם וחברו. חסיד זה גם בן אדם המקום. זה מעבר למה שהוא חייב, הוא נקרא חסיד. למה? הוא לא גומל חסד עם מישהו. נכון, אבל הוא חורג מהכללים. הוא עושה דברים מעבר למה שההלכה או הדין מחייב אותו. יש שתי דוגמאות שזה שמעתי פעם מהרב פינקוס, זל, מאופקים. הוא מביא... דוגמה, שתי דוגמאות, אברהם, באו אליו המלאכים, אני לא שמעתי את החלוקה הזאת בחסד ודין פעם, הוא היה אצלנו בירוחם, הוא דיבר על זה. באו אליו הערבים, המלאכים, כשנראו לו כערבים, וכתוב בחז"ל שהוא שחט שלושה עגלים כדי להגיש להם לשון בחרדל. מה, הוא מפורה? לא יכולים לאכול איזה פולקה. שלושה עגלים בשביל שיהיה להם מספיק לשונות. אין שם מקררים, צריך לזכור, כן? זה לא, הבחור עשה שם בלטש חיתמוני ברגע שהוא עשה דבר כזה. זה מופרע, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא אמור לעשות, זה גם לא נכון לעשות את זה, זה לא מודל שאני בכלל אמור לחכות אותו. אז למה הוא עשה את זה? אותו דבר עם רבקה. רבקה, כשמגיע אליעזר עם הגמלים, וזה שתי הדוגמאות שהוא הביא. כשמגיע אליעזר עם הגמלים, אז שתי וגם לגמליך ישב, ילדה בת שלוש, לפי חז"ל. ילדה בת שלוש, הבא יהודי, הוא בסדר, הוא יהודי, מבוגר, בן 40, לא זקן, הוא כנראה הלך דרך ארוכה, יש לו כוח, כוחו במותניו. הוא לוקח את כל הגמלים והכל, באה הילדה הקטנה הזאת, היא תשקל את כל הגמלים, היא תשאב, כן, באותו באר שכל ה... לא מצליחים להזיז את האבן שם מהבאר, יש שם... זה מאמץ, זה מאמץ גדול. מה, היהודי הזה, בכל זאת, גבר, מה, ילדה בת שלוש, אני יושב שם, אני שואבת, אני אשקה, אני אעשה הכל. זה גם כן, זה מטורף, זאת אומרת, זה לא משהו ש... שנכון לעשות אותו, זה הטבה שמחוץ לפרופורציה. אז הוא אמר שאלה הביטויים לאדם שהוא מיסוד החסד. הרי אברהם זה חסד, נכון? יצחק זה גבורה, אברהם זה חסד ויעקב זה תפארת. אז אברהם ורבקה, במובן הזה הם לא מודלים לחיקוי. אנחנו לא אמורים להתנהג כך. גם מי שרוצה להיות צדיק לא צריך להתנהג כך. זה סתם, זה להיות מופרע. זאת יש כללים. אבל אברהם הוא לא היה אבי מידת החסד כמו שאנחנו בדרך כלל מבינים. הוא לימד אותנו לעשות חסד. הוא היה חפצה של חסד. זה הטענה. זאת אומרת, מידת החסד זה אברהם. זה לא שהוא מתנהג בצורה של אדם שגומל חסד. זאת אומרת, בשפה הקבלית, האיש, הדור רגלי, היצור הדור רגלי הזה שנקרא אברהם אבינו, הוא בכלל לא בן אדם. הוא ספירה. הוא ספירה. ספירת החסד. בסדר? ספירת החסד לא עושה מה על הדין, היא עושה מה שהיא... עכשיו, אנחנו כמובן אמורים, כמו שהקדוש ברוך הוא כותב, שהוא חשב לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהוא לא מסתדר, אז שיתף איתו את מידת הרחמים. אנחנו בסופו של דבר לא יכולים לפעול על פי דין טהור, וגם לא על פי חסד טהור. אנחנו אמורים לפעול על פי דין עם חריגות של חסד. צריך להיות איזשהו בלנס בין שני הדברים האלה, זה האין ויאנג, או החסד ודין, וה... המתח הזה שיש תמיד בכל התורות המיסטיות בין הדין לבין החסד, או בין הכללים לבין החריגה מהכללים. הצד הימני והשמאלי של המוח בדרך כלל קושרים את הדברים גם לשם. אז אברהם ורבקה במובן הזה לא משמשים כדמויות מופת שאנחנו אמורים לחכות אותם, אלא הם משמשים כאיזשהו קוטב תיאורטי שמידת החסד. אברהם בתרגום לקבלית זה מידת החסד. זה הכוונה. מידת החסד, מתפרעת, זה נכון. מה אני צריך לעשות? אני לא אמור להיות מידת החסד, אני בן אדם. אני אמור להתנהג על פי הדין עם נגיעות של חסד. זאת אומרת, לדעת קצת, לא לקחת את הדין קשה מדי. אבל מי שהעולם לא יכול להתנהג על פי הדין, לכן הקדוש ברוך הוא שיתף איתו את מידת הרחמים. דין לבד לא יכול להיות. גם חסד לבד לא יכול להיות. חייב להיות כללים, חייב להיות דין. רק אתה צריך לזכור שהכללים הם לא הדבר עצמו, הכללים הם קירוב, ובתוכם אתה צריך להתנהל גם מדי פעם לחרוג מהם. דיברנו כבר לא מעט על כללים, בהרבה הקשרים. אני חושב שבמישור הפוליטי למשל, פעם דיברתי על זה, במישור הפוליטי למשל, אני חושב שהביטוי מאוד מעניין למתח הזה, זה הקומוניזם. הרי כשאנחנו נותנים צדקה למישהו, חסד קיים בעולם קפיטליסטי בלבד. להבדיל מי, אנשים חושבים שזה לא ככה, אבל זה ככה. חסד זה מושג קפיטליסטי. כי קפיטליסטים מדברים על צדקה. סוציאליסטים מדברים על צדק. הרי כל ההפגנות זה צדק ולא צדקה, נכון? מה? זה ההפגנות שלהם. למה? כי צדק מבחינתם זה לחלק בשווה, לפי הצרכים, לא בשווה, אבל לחלק לפי הצרכים ולא לפי ה...
אז לא צריך את החסד.
אז לא צריך את החסד, כי לכל אחד מגיע לו את מה, את מה שהוא צריך. רק בעולם קפיטליסטי, שזה שלי, תשמע, הבחור מסכן, תיתן לו צדקה. זאת אומרת, אז צדקה או חסד קיים בעולם קפיטליסטי. עכשיו, מה עשתה ברית המועצות או הקומוניזם? הם ניסו להעלים את הצדקה מהעולם, להעמיד את העולם על מידת הדין בלבד, בלי חסד. בכוונות חיוביות, אבל הם רצו בעצם שלא נזקק לחסד. תזקיקני למתן בשר ודם. אלא מה? המדינה תקבע, לא רק שהמדינה תקבע, אלא בעיניהם, זה באמת נכון, וזאת החלוקה הצודקת. זה לא שהמדינה לוקחת בכוח צדקה. קומוניסטים לא רואים את זה ככה. קומוניסטים רואים את זה כאילו שהמדינה פשוט מבצעת את מה שנכון. לא שהיא לוקחת בכוח צדקה כי אנשים לא נותנים צדקה ואז העניים מתים. זאת עדיין יכולה להיות תפיסה קפיטליסטית. תפיסה קפיטליסטית דמים, אם אתה לא קפיטליסט חזירי, אז לפעמים המדינה תיקח מיסים ותיתן לעניים שלא ימותו פה. אבל לא מתוך תפיסה שזה מגיע להם. אלא מתוך תפיסה שאם בן אדם לא נותן צדקה, אבל אנחנו לא מוכנים לתת לאנשים למות. אבל אצל הקומוניסטים זה לא התפיסה. אצל הקומוניסטים אתה נותן לעניים כי זה שלהם. לא כי הם ימותו אחרי זה, התפיסה היא שזה מגיע להם. אז זו תפיסה שהיא כולה דין. וזה מה שרשי היה שם בהתחלה, רשי בתחילת פרשת בראשית. רשי אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול לעמוד במידת הדין, אז שיתף איתו את מידת הרחמים. עכשיו, בהסתכלות הקבלית, וזה רק בהסתכלות הקבלית, זה בעצם, לכאורה בהסתכלות הנגלית, קומוניזם זה פסגת החסד. אבל בהסתכלות הקבלית זה לא נכון. כי הם רצו להפוך את הנתינה לחוק. לא שאני אתן את זה בתור צדקה, בתור חסד. הם רצו להעמיד את העולם על מידת הדין. עולם לא יכול לעמוד על מידת הדין. עולם לא מתפקד. בעולם קומוניסטי, הכלכלה קורסת. וגם המדינה בסוף קרסה, בברית המועצות. זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. אתה חייב איזשהו שילוב, איזשהו תמהיל. עוד פעם, קפיטליזם חזירי זה הקוטב השני. וקפיטליזם חזירי זה אומר שהתפיסה היא קפיטליסטית, אבל אתה גם לא גורם לאנשים שבמקום שצריך, אתה לא גורם להם לתת. אתה לא לוקח מיסים בכלל, נגיד, באופן לגמרי היפותטי. אתה לא לוקח מיסים בכלל, כלום. פשוט היד הנעלמה תסדר הכל. זה גם לא יעבוד. זה חסד צרוף. וגם זה לא יעבוד. כי אנשים לא תמיד נותנים חסד, לפעמים צריך להכריח אותם לתת חסד, שזה יש מיסים. והבלנס הזה, מה שנקרא סוציאל דמוקרטיה, זה משהו באמצע. וזה מה שהקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הדין עם מידת הרחמים, כי רק ככה העסק יכול לעבוד. דין טהור, נגיד ארצות הברית מול ברית המועצות, באידאות, אז ארצות הברית זה חסד טהור להבדיל מהתפיסה הנגלית, פשוט הפוך. וברית המועצות זה דין טהור. ושני המודלים האלה לא יכולים לעבוד. אז ברית המועצות קרסה, וארצות הברית היא לא קפיטליזם מוחלט, כי אחרת זה לא היה עובד. יש שם איזשהו אתוס כזה, אבל הם לא באמת שם. יש שם איזושהי מערכת סוציאלית, זאת אומרת, יש שם משהו. כמובן, הם מנסים למזער את זה ככל האפשר, ואפשר להתווכח על המינונים. אבל, נגיד, האתוס האמריקאי לא יכול לעבוד. האתוס האמריקאי. לכן בפרקטיקה זה באמת לא קורה. הם לא יכולים לנהל קפיטליזם מוחלט, אוקיי?
איך זה קשור למיניסטר? למה זה קשור למיניסטר?
כי אתה רואה פתאום שמי שרוצה להיטיב זה דווקא האיש של הדין, לא האיש של החסד. והקפיטליסט שרק דואג לעצמו, והוא לא מוכן שאף אחד ייקח ממנו שום דבר, הוא איש החסד. זה הפוך לתפיסה של הדין, לתפיסה של הנגלה.
הנגלה זה אומר...
הנגלה פירושו, חסד זה להיטיב,
קפיטליזם זה לקחת לך.
בדיוק. ובתפיסה הקבלית זה בדיוק הפוך, כי אם אתה עובד עם כללים בלבד, אז אתה איש של דין. לא משנה אם הכללים באים להיטיב, זה לא רלוונטי. אתה שואל על זה אם זה על פי כללים, או שאתה מבקש מבן אדם לעבור מהכללים, לתת מעבר למה שהוא חייב. אז הקפיטליזם דורש מבן אדם לתת מעבר למה שהוא חייב. והקומוניזם רוצה לחייב אותו לתת. הוא חייב, הכל יהיה בכללים, הכל לפי החוקים. בכלל, לפתור את כל הבעיות שיש לנו על ידי חוקים, זו תפיסה של דין. זה אף פעם לא יכול לעבוד. ולכן בכנסת, כל פעם שמחוקקים חוק שבא לפתור בעיה, הוא יוצר שלוש אחרות. אי אפשר לפתור בעיות עם חוקים, כמעט. זה די נדיר. איזושהי מסגרת חוקית צריך, כן, זה ברור, אבל אני אומר, תמיד, כל בעיה ספציפית שניסו לפתור לא הצליחו. כמעט, באמצעות חוקים. חוק הסופרים, חוק העמלות הבנקים, מה שאתם רוצים. הם היו שמחים וססים, הושענו את העולם. הבחירה היא של הרשות הממשלה, אני כבר בכלל לא מדבר.
200 אחוזי שכר לעבודה בשבתות גרם לכך שזה במפעל בגליל, עובדים יהודים הלכו לכומר להשיג אישור שהם נוצרים, כי רק ליהודים היה, כי רק לגויים היה מותר, כי זה מפעל. אז קיצור, וזה חוק ש...
יש איזה טור באתר שלי, ששם אני מדבר על התופעות האלה, עם הנורה. מנורז, כן, זה נהדר, יש אבל כמה סיפורים משגים, בדיוק מהסוג הזה.
אז חוק החסידות לא יעבור?
לא, זה, מה שאתה מנסה להשיג, אתה משיג את ההפך תמיד, כל חוק. חוק המואזין השיג את ההפך, נכון? השיג את ההפך, זאת אומרת, עכשיו אף אחד לא מעיז לגעת במואזינים, אחרי שכל הרעש עם החוק הזה. החוק של, לא משנה, פסקת ההתגברות לא יעשו בה בחיים שימוש, אחרי שהיא תעבור. זה לא, זה, כל חוק יורה לעצמו בעיות. זה כלל, זה פשוט לא יכול לעבוד. לא פותרים בעיות על ידי חוקים, זה פשוט לא עובד. אם הציבור לא איתך, או המערכת השלטונית, לא משנה, תלוי מי מדובר, לא הצלחת להביא אותו להזדהות עם העניין הזה, החוק לא יעבוד. וזה אומר שאם אתה מנסה לנהל דברים על פי דין, זה לא עובד. חסד פירושו לחנך את האנשים שכך נכון, לא כי אתם חייבים, אלא כי כך נכון, זאת אומרת, אני מצפה מכם להתנהג כמו בני אדם. אז דברים יכולים להשתנות. חוק לא ישנה שום דבר. לפעמים חוק יכול לעזור להטמיע את הרעיון, את הערך, אבל החוק של עצמו לא יפתור אף פעם שום בעיה. דיברנו על חלוקת עוגה, יש לי גם דוגמאות קנוניות לרעיון הזה. חלוקת העוגה שהורסת כמובן את מה שהיא מנסה לבנות, הכל, בקיצור, כל פעם שמנסים איזשהו פתרון פורמלי, הוא לא פותר את הבעיה. אין אם כן זה בעיה באמת טריוויאלית, רק בעיות טריוויאליות. בכלל, תורת המשחקים לא מועילה בשום דבר. זאת רק בבעיות טריוויאליות, שאנחנו יודעים את הפתרון גם בלי תורת המשחקים. תמיד כשצריך מתמטיקה בשביל הפתרון זה לא עובד. החיים הם סרבניים.
לפי זה העניין של מיסים שהולכים לשירותים חברתיים, זה יכול להיכלל בצדקה ומעשר כספים, או שאתה אומר שזה בגלל שזה...
פוסקים את זה, הרב עובדיה טוען שהכל יכול להינתן ממעשר.
אבל אתה יכול להגיד שלפי מה שאמרת, מידת הדין כאילו גובה ממך מיסים, ומה שאתה נותן מעבר לדין, זה נכנס בצדקה. כלומר, חסד נכנס בצדקה.
לא, זה בדיוק ההבדל. אם אתה קומוניסט, אז נכון מה שאתה אומר. כי אז מה שלוקחים ממני בכלל שייך לו, זה לא אני נתתי לו, זה שייך לו, כי אני לא רציתי לתת לו, אני גזלן, אז המדינה לקחה לי. אבל בתפיסה הקפיטליסטית, גם כשהמדינה לוקחת ממני, היא לא לוקחת ממני כי זה שלו. היא לוקחת ממני כצדקה, היא זו שמכריחה אותי לתת צדקה. זה שלי, אבל היא דואגת לו, ולכן זה צדקה, רק זה צדקה בכפייה. ואגב, מבחינת ההלכה כופים על צדקה, גם בהלכה כופים על צדקה, וזה עדיין צדקה. גם בצדקה כופים על צדקה. לכן צריך שלושה. כי הרעיון, התורה היא קפיטליסטית מובהקת, צריך להבין. התורה היא קפיטליסטית צרופה. כולם מחפשים מה המודל וסוציאליזם, זה שטויות. התורה היא קפיטליסטית צרופה, בתפיסה. כמובן, צדקה וחסד הכל בתוך העולם הקפיטליסטי. זאת לא תפיסה שזה שלהם. זאת תפיסה שאתה צריך לדאוג להם. זה משהו אחר לגמרי, זאת תפיסה קפיטליסטית. אבל לא קפיטליזם חזירי, אלא קפיטליזם חומל. קפיטליזם שאומר שאם מישהו לא מסתדר עם כל הכבוד ליד הנעלמה, אז צריך לעזור קצת ליד הנעלמה מדי פעם. ולדאוג לזה שהבחור לא ימות, אוקיי? אבל לא בגלל זה מגיע לו, לא מגיע לו כלום. עכשיו דיברתי פעם על הפגנות הנכים, וזה גם כתבתי את זה בטור, כן? שהם תובעים את מה שמגיע להם, מה שפוגעים בזכויותיהם. אין להם שום זכויות, לא מגיע להם כלום. נכון שצריך לתת להם, כי אני חושב שצריך לאפשר לאנשים לחיות, לא לחיות ברמה סבירה, נגיד, למי שצריך.
כל חוקי העבודה בתורה, כלומר, כל ההטבות עם הפועל, ועם הזה, זה לא צדקה, הוא עבד, מגיע לו כסף, ועדיין התלין...
כסף זה לא הטבות.
מה?
כסף זה לא הטבות, כסף זה משכורת. אני לא מדבר על זה, ברור, משכורת זה דין
כמו שעשור.
מישהו עבד, יש לך חוזה, אתה צריך לשלם, אין ספק, מה השאלה? אבל במקומות, נגיד בחוקי העבודה במדינת ישראל, יש נגיד סעיפים שהם סעיפים, איך זה נקרא, שאי אפשר לאובליגטורים? לא אובליגטורים, איך
קוראים לזה? שלא ניתנים לשינוי?
שלא ניתנים להתנות עליהם.
כן. קונטינג'נט.
קוגניטיב.
לא, יש איזה ביטוי, נו, שכחתי את הביטוי. נגיד, אני לא רוצה להפריש פנסיה לפועל והוא מסכים. עושים מסכים בינינו, בלי פנסיה. אי אפשר, לא חל. לא חל. יש סעיפים שאתה לא יכול להתנות עליהם, אפילו בהסכמת שני הצדדים. עכשיו, יש איזה ביטוי, שכחתי את הביטוי המשפטי. יש ביטוי משפטי ש... איך קוראים לסעיפים האלה? לא משנה. עכשיו, פה זו שאלה מעניינת באמת. כי לכאורה, אם אנחנו הסכמנו בינינו, אז מה אתה נכנס לנו לקישקס? זאת אומרת, מה... אז בעצם לפועל זה הרי לא מגיע, באמת. כי לא... הוא ויתר.
לא, כי אנחנו אומרים שהוויתור בא מחולשה.
בסדר,
אני לא רוצה לקבל ויתור כזה.
אבל אני לא רוצה לתת לו, ואם הוא לא רוצה, שלא יבוא לעבוד. מה זאת אומרת? זה בדיוק הנקודה. אלא מה, אז המערכת מתערבת, והיא אומרת, אני דואגת לפועל, אבל לא כי זה מגיע לו. זה לא מגיע לו, זה לא קומוניזם, זה קפיטליזם. זה מה שאני אומר, זה הבדל מאוד גדול בתפיסה, למרות שזה נראה דומה מבחינת המעשה. כי אני לא לוקח את זה בגלל שזה מגיע לפועל, זה לא מגיע לפועל בשום צורה. אני לוקח את זה כי הוא ויתר מחולשה, כי מה שלא יהיה, ואז אני לוקח את הצדקה מהמעסיק, במקום הפועל, אני כמדינה, כי אני לוקח את הצדקה, אבל זה צדקה. בסדר, זה...
טוב. כמו בתורה, כמו הענקה, נאבד שיוצא. גם מן הסתם, זה לא דבר שאומרים שמוכויים עם הסכורת.
נכון. גם אני אומר, התפיסה היא קפיטליסטית עם כל ההטבות שתמצא בתורה. זה לא פוגע בכהוא זה באופי הקפיטליסטי של ההלכה.
איפה?
זה קפיטליזם חומל, זה קפיטליזם שאומר...
אתה רואה את הסממנים של הקפיטליזם.
כי אין שום... בשום מקום אתה לא רואה שמגיע למישהו משהו מהרכוש שלי. מה פתאום? מה שאני עשיתי הוא שלי.
אומרים דין אדם מלכות הדין, משתמשים במילה דין כדי לייצג את המיסים שגובים.
מה שאני... אני חייב לציית למלכות, אבל למה היא עושה את זה? היא עושה את זה כי היא לוקחת ממני צדקה. אחרי שהיא לוקחת, יש לה סמכות לעשות את זה. אבל היא לא לוקחת ממני כי זה מגיע לו. היא לוקחת ממני כי היא החליטה שאני פה אתן צדקה. כמו גם בעת צדקה.
כן, אבל זה קצת שונה, זה לא מיליון קופין
הצדקה. זה דין של יורדיה, לא דין חושן משפט. אין לו זכות לקבל את זה. יש עליי חובה לתת לו את זה.
לא, אבל הם לא קופים לך לתת לו. הם אומרים, אתה נותן לנו. עכשיו אנחנו נעשה את זה מה שרוצים, אבל
כל... זה אותו דבר, אני נותן להם כנציגים שלו, לא משנה. אני לא מדבר על צבא.
לא, אני מדבר אפילו על הצדקה, הם לוקחים ממך ואחרי זה מחלקים את זה, אבל זה לא שהם כופים עליך לתת למישהו אחר.
לא משנה, זו התשובה של מדינה, לנהל מערכת צדקה. ברור שהיא לא מנהלת אחד לאחד, מדינה לא יכולה להתנהל כך. אז איך מנהלים את זה? אגב, גם גבי צדקה בקהילה. הם לא נותנים, לוקחים מזה ונותנים להוא. יש להם קופת צדקה עם העניים, יותר קטן ממדינה, אבל זה עדיין לא מתנהל בצורה של אחד מול אחד. אבל לא משנה, זה מדינת צדקה, זה קופת צדקה.
למה אי אפשר לראות בזה כאילו שהציבור הוא בא לבית על המדינה והיא גובה ממך...
זה הסיבה למה יש להם זכות.
אז אם יש להם זכות, זה אומר שהביא על פי דין.
יש להם זכות לקחת, אבל לא שהכסף שייך להוא. עוד פעם, אני אין בעיה, מותר למדינה
לקחת כסף. אם יש להם זכות לקחת, זה אומר שזה לא שייך לך.
לא, זה שייך לי.
אז איך יש להם זכות לקחת?
זה לא אותו דבר. אם הם לא יקחו, אז לא היה שלי גם מעיקרם. גם אם הם לא יקחו, אני יכול לבוא ולקחת ממני את זה. מה פתאום? זה שלי, רק למדינה יש זכות לגבות את זה ממני. אם היא מחליטה, אם היא מחליטה שכך ראוי. בעולם הקומוניסטי, באופן עקרוני המדינה מיותרת. בעצם העני היה יכול לבוא ולקחת ממני את זה. זה שלא. נכון שזה לא היה עובד בלי שהמדינה נותנת את זה גיבוי, אז לכן המדינה אוכפת את זה. אבל באופן עקרוני לא צריך את המדינה בשביל זה. העני יכול לקחת את זה כי הוא שותף שלי. מבין? פה זה לא נכון, זה שלי לגמרי. יש סמכות למדינה לקחת צדקה. בסדר גמור, נכון? זה משהו אחר. עכשיו אני אומר, ברעיון, בבסיס, זה נראה דומה בחלק מההיבטים. אבל בבסיס זה קפיטליזם צרוף. זה לא, אין פה שום תפיסה קומוניסטית. עכשיו, השאלה מה נקרא סוציאליזם, זה משהו באמצע, אני לא יודע. אתה יכול להגיד שזה קומוניזם מתון, אתה יכול להגיד שזה קפיטליזם מתון. אני לא יודע איך לקרוא לזה. אבל אני אומר, אם אתה לקח את שני הקצוות, אחד מול השני, קפיטליזם או סוציאליזם.
או, תורה קטנית, כמו המדינות הרווחה בסקנדינביה.
אז שם זה יותר רחב.
כן,
אבל עדיין הרעיון יש איזשהו אותו רעיון.
הם קפיטליסטיות.
כן, זה יותר רחב, המיסוי החברתי שלהם.
אין פה עניין שגם מדינה יש לה סוג של בעלות חלקית על הבן אדם כי היא השקיעה בו, היא נתנה לו את התנאי
שלהם. זה, אני אומר עוד פעם.
אז יש חלק מהרווחים שלו ששייכים לה על פי דין, לא כמשהו שייך לו. נגיד,
אני חושב ש...
לא יודע, 30% ממה שהוא עושה זה שייך לנו, כי אנחנו בעלי מניות.
אני לא חושב...
כי אנחנו גידלנו אותו, שמנו עליו חינוך, בריאות, עבורה, כבישים, כל זה.
אני חושב שהתפיסה היא שאם זה באמת היה ככה, אז למעשה היה צריך לקחת מהעני ומהעשיר אותו דבר.
נכון.
זה כמו שיש 50% מכל הכל. ואז הכל היה בסדר, אבל זה בדרך כלל לא קורה. אז המדינה עושה תיקון. טוב, אני לא הגעתי אפילו ללג בעומר, פעם הבאה, אז אולי נדבר על ללג בעומר עוד ביום חמישי.
עוד זמן אמיתי.
כן. Okay.